פרק י' ט'. ויהי בימים ההם ומלך הן בישראל, ואיש לוי גר בירכתי הר אפרים, ויקח לו אישה פילגש מבית לחם יהודה. כבר מפרש כאן המצודת דוד, מה זה בתחילת הפסוק, ויהי בימים ההם ומלך הן בישראל, מפרש המצודת דוד, כי אם היה מלך, לא היה מה שהיה. כלומר, לא היינו מגיעים לכל הסיפור העגום הזה שאנחנו נלמד בפרק הזה, כי המלך היה מעניש את החוטאים, ולא היו אם כן ישראל נלחמים זה בזה כאשר יסופר. אם כן, אנחנו עוסקים פה באיש לוי שגר בירכתי הר אפרים, כלומר בסוף הר אפרים, ויקח לו אישה פילגש מבית לחם יהודה. מהי פילגש? מפרש המצודת דוד, אישה בלא כתובה ובלא קידושין. ושוב כאן מעניין שגם הפרק הקודם של פסל מיכה עסקנו בנער הלוי, וגם כאן בפרק הזה אנחנו עוסקים באיש לוי, ואולי יש כאן איזו מגמה מיוחדת להראות לנו שגם בלוויים שתפקידם לאורות הוראה בישראל, דווקא הקלקולים אנחנו מוצאים אצלהם. אם בפרק הקודם אותו נער לוי שעובד בפסל מיכה, ועכשיו את כל הסיפור שאנחנו נקרא בפרק שלנו. כלומר, זה אולי בא ללמד על הכלל, שאם אצל הלווים אנחנו מוצאים קלקול רוחני, ומה שנקרא בפרק שלנו על בן אדם לחברו, אז כנראה ודאי שקל וחומר על מצבו העגום של עם ישראל. ותזנה עליו פילגשו, ותלך מאיתו אל בית אביה, אל בית לחם יהודה, ותהי שם ימים ארבעה חודשים. כלומר, מה עושה פילגשו? מפרש הרד"ק, מה הכוונה ותזנה עליו פילגשו? ביזתה אותו ויצא מביתו והלכה לבית אביה. כלומר, היה איזו מריבה ביניהם, ביזתה אותו, והיא עוזבת את הבית והולכת לבית אביה. והיא נמצאת שם ארבעה חודשים. ויקום אישה וילך אחריה לדבר על ליבה, להשיבה, ונערו עמו וצמד חמורים, ותביאו בית אביה, ויראו אבי הנערה וישמח לקראתו. אם כן, כמובן שאבא שמח לקראת אותו איש לוי, כיוון שהיא ברחה מן הבית, וכנראה הוא חרד מה יהיה גורלה, והנה עכשיו כשאותו איש לוי רוצה להחזיר אותה בחזרה, אבא כמובן באופן טבעי שמח על כך שהבת שלו תחזור בחזרה לגור עם אותו איש לוי, למרות שהיא גרה איתו בלא כתובה ובלא קידושין. ויחזק בו חותנו אבי הנערה, וישב איתו שלושת ימים, ויוכלו וישתו ויעלינו שם. וכן שמחה גדולה, ועושים מעין אולי שמחת שבע ברכות, ושלושה ימים אוכלים ושותים ושמחים. פסוק ה', ויהי ביום הרביעי וישכימו בבוקר, ויקום ללכת, ויאמר אבי הנערה אל חתנו, סעד לבך פת לחם, ואחר תלכו. כלומר, לפחות תאכל ארוחת בוקר ואחרי כן תלכו. וישבו ויאכלו שניהם יחדיו, וישתו, ויאמר אבי הנערה אל האיש, אוהל נא ולין ויטב ליבך. כלומר, אם כבר נשארת, תישאר אתה והבת, תישארו לישון. ויקום האיש ללכת ויפצר בו חותנו, וישב וילן שם. אם כן, הוא נשאר עוד יום נוסף. וישכם בבוקר ביום החמישי ללכת, ויאמר אבי הנערה, סעד נא לבבך, והתמאמאו עד נטות היום ויוכלו שניהם. אם כן, שוב, אותו דבר חוזר על עצמו, גם ביום החמישי הם אוכלים, וכך מגיע כבר שעות אחר הצהריים. ויקום האיש ללכת ופילגשו ונערו, ויאמר לו חותנו אבי הנערה, הננה רפא היום לערוב, לינונה, הנה חנות היום לנפו, ויטב לבביך, וישכמתם מחר לדרככם, והלכת לו עליך. וכן, אומר לו, אבי הנערה, הננה רפא היום, מה פירוש הביטוי רפא היום? מפרש המצודת דוד, קודם חצות השמש הולך ומתגבר, כלומר, מהבוקר עד חצות היום, השמש הולך ומתגבר, ואחר חצות הולך ורפא. כלומר, השמש מאבדת את כוחה, ולזה אמר, הנה השמש רפה ועומדת לשקוע. אם כן, היום כבר השמש כבר איבדה את כוחה, משמעות הדבר, שהנה השמש הולכת לשקוע, וזה מסוכן לצאת עכשיו לדרך. לכן הוא מציע לו, הנה נא הנה חנות היום לנפו. מה פירוש הנה חנות היום? מפרש המצודה דוד, כי שיער בעצמו שלא יבוא היום אל ביתו, כלומר אבי הנערה כבר משער שחותנו, אותו איש מבית לוי, לא יספיק להגיע לביתו בירקתי הר אפרים, וממילא הוא יצטרך לחנות באיזשהו מקום ולישון שם. אם כן, ולזה אמר, הנה חנות היום. רוצה לומר, החנייה אשר בהכרח תעשה היום, עלו טוב יותר לחנות וללון פה, ויטב לבבך, ולא כן במקום אחר. אם כן, אומר לו אבי הנערה, הרי ממילא אתה לא תגיע היום הביתה, כי כבר מאוחר, כבר שעות אחר הצהריים, ולכן במקום שתישן במקום אחר, מוטב לך שאתה תישאר לישון כאן בביתנו, וביום שישי בבוקר אתה תצא לדרכך. ולא הווה איש ללון, ויקום וילך, ויבוא עד נוכח יבוס ירושלים, ועמו צמד חמורים חבושים ופילגשו עמו. כנראה אותו איש מבית לוי חושש שאם הוא יישאר אז יגיע כבר יום שישי, יום שישי כבר היום קצר, ולכן הוא מעדיף לצאת כבר בבוקר, לצאת לדרכו. הם עם יבוס, והיום רד מאוד, ויאמר הנער אל אדוניו, לחנה ונסורה אל עיר היבוסי הזאת, ולנין בה. כלומר, מכיוון שמסוכן בלילה להסתובב בדרכים, לכן הנער אומר לו, הנה בוא ניכנס אל עיר יבוס, בוא נשען שם, כי להסתובב במקום שלא מיושב, יש שודדים, גויים, יש חיות רעות, אם כן, מסוכן ללכת בדרך. ויאמר אליו אדוניו, לא נסור אל עיר נוכרי, אשר לא מבני ישראל אינה, ועברנו עד גבעה. כלומר, יבוס מיושבת על ידי נוכרים, מסוכן לישון שמה, אם כן, אומר לו איש הלוי, בוא נתקדם עד הגבעה, שהיא שייכת לשבט בנימין, נלך עוד קצת, ונגיע למקום ישוב יהודי, ושם אנחנו נישן. ויאמר לנערו, לך ונקרבה באחד המקומות, ולנו בגבעה אור ורמה. ויעברו וילכו ותבוא אליהם השמש אצל הגבעה אשר לבנימין. וכן, השמש שוקעת כאשר הם מגיעים לגבעה שנמצאת בשבט בנימין. ויסורו שם לבוא ללון בגבעה, ויבוא וישב ברחוב העיר, ואין איש מאסף אותם הביתה ללון. כלומר, הם פחדו ללכת אל עיר נוכרית, אל יבוס, כי גרים שם גויים, והם היו בטוחים שיגיעו אל יישוב יהודי, שם יהיה להם בטוח, שם מיד יאספו אותם מצוות הכנסת אורחים, והנה הם נמצאים ברחוב, ואף אחד לא טורח להזמין אותם לישון בבית. והנה יזקן בא מן מעשה ומן השדה בערב, והאיש מער אפרים, והוא גר בגבעה, ואנשי המקום בני ימיני. כלומר, מגיע יזקן, שהוא לא משבט בנימין, גם הוא מער אפרים, אבל הוא גר בגבעה, כי כנראה שם הוא עבד. וישא עיניו, וירא את האיש האורח ברחוב העיר, ויאמר האיש הזקן, אנה תלך ומאין תבוא. סוף סוף מישהו מתייחס לאותו איש לוי ולפילגשו. ויאמר אליו, עוברים אנחנו מבית לחם יהודה עד ירקתי הר אפרים, משם אנוכי, ואילך את בית לחם יהודה, ואת בית אדוני אני הולך, ואין איש מאסף אותי הביתה. מה כאן התוספת שהוא מוסיף את בית השם אני הולך? מפרש המצודה דוד, אתה הולך אני בדרך מהלכי אל בית השם אשר בשילו, לסבוח לשם. כלומר, בדרך אני גם מתכוון לעבור דרך שילו, ששם היה משכן, ולסבוח לקדוש ברוך הוא. ואם כי אני הולך בדרך מצווה, למרות שאני עכשיו הולך לעשות דבר מצווה, עם כל זה אין איש מכניס אותי לבית. אף אחד לא טורח להכניס אותי לביתו, לקיים מצוות הכנסת אורחים. מוסיף אותו איש לוי, וגם תבן גם מספו יש לך מורנו, וגם לחם ויין יש לי, ולעמתך ולנר עם עבדיך אין מחסור, כל דבר. כלומר, אנפיינו לא דורש שום דבר. יש לנו אוכל, לנו ולחמורים. אני רק מבקש בית שבו אנחנו נוכל לישון ולא להישאר בחוץ, מכיוון שזה מסוכן לישון בחוץ. ויאמר איש הזקן שלום לך, רק כל מחסורך עליי, רק ברחוב אל תלן. ויבאו לביתו, ויבא לחמורים, וחצו רגליהם ויוכלו וישתו. אם כן, מה זה ויבא לחמורים? פרש שם מצודה דוד, תיקן מחל לחמורים. אם כן, אותו יזקן, יוצא מגדרו, מביא אותו לביתו, מכין את האוכל לחמורים ורוחצים רגליהם ואוכלים ושותים. הם המטיבים את ליבם, והנה אנשי עיר, אנשי בני בליעל, נסבו את הבית, מתדבקים על הדלת ויאמרו אל האיש בעל הבית הזקן למור, הוצא את האיש אשר בא אל ביתך ונדענו. פרש רש"י, נדענו במשכב זכור. ויצא להם האיש בעל הבית ויאמר עליהם, על החי אל תראו נא, אחרי אשר בא איש הזה אל ביתי, אל תעשו את הנבלה הזאת. הנה ביתי הבתולה ופילגשהו, הוציאה נא אותם וענו אותם ועשו להם הטוב בעיניכם, ולאיש הזה לא תעשו דבר הנבלה הזאת. אם אנחנו מעיינים בסיפור הקשה הזה, אנחנו נזכרים מיד בתיאור של מעשה סדום, כאשר לוט מארח את המלאכים, ולמעשה אנחנו מוצאים הגבלה כמעט מלאה בין מעשי סדום לבין המעשה שנעשה כאן על ידי יהודים שגרים בגבעה, אנשי פילגש הגבעה, אנשי הגבעה, שרוצים לפגוע ביהודים בצורה כל כך נוראית. אם כן, אנחנו מוצאים כאן לאיזה שפל מגיע עם ישראל, אם זה לא כולם, לפחות שבט בנימין, אנחנו רואים לאיזה שפלות מגיע כאן, מגיעים כאן אנשי הגבעה, בתוך עם ישראל הולכים לעשות כאן מעשה שדומה למעשה שנעשה בסדום. ולא אהבו האנשים לשמוע לו, ויחזק האיש בפילגשו ויוצא להם החוץ, אם כן הוא תופס אותה בכוח, יכול שהיא התנגדה, היא לא רצתה, ויחזק האיש בכוח, וידעו אותה והתעללו בה כל הלילה עד הבוקר, וישלחוה כעלות השחר. אם כן, מעשה נורא והיום, אם כן, אנשי הגבעה מתעללים באותה פילגש של איש הלוי. אבל, לכאורה, אנשי הגבעה הם, ודאי שהם לא בסדר, אבל נראה מה עושה אותו איש לוי כאשר הוא יודע שעכשיו מתעללים בפילגשו. פסוק כ"ו, ותבוא האישה לפנות הבוקר ותיפול פתח בית האיש אשר אדוני השם עד האור. אם כן, היא מגיעה לפנות בוקר, ועוד לפני שהשמש זורחת, והיא נופלת ממוטטת על פתח הבית עד האור, עד שהשמש זורחת. ומה עושה אותו איש לוי, בעלה של אותה פילגש? הם מצפים שהוא לפחות יחכה, יצפה, יעמוד, ימתין לה שהיא תחזור. אבל הנה פסוק כ"ז, ויקום אדוניה בבוקר, הוא הלך לישון, לא מעניין אותו מה שקורה לה. הוא למעשה מפקיר אותה, לא מגלה שום רגש של דאגה, של עצב, הלך לישון, והנה ויקום אדוניה בבוקר, ויפתח דלתות הבית, ויצא ללכת לדרכו. כלומר, הוא מתכוון בכלל ללכת להמשיך בחזרה לביתו, ולא מעניין אותו מה שקרה לה בכלל. הוא אפילו לא טורח לחפש, לשאול, לדאוג, אלא קם בבוקר, לקחו את פילגשו, לקחו, והוא ממשיך הביתה. והנה, כלומר, פתאום יש לו איזה שיבוש של התוכנית, הוא מתכוון לחזור הביתה, והנה האישה פילגשו נופלת פתח הבית וידיה על הסף. פתאום הוא רואה אותה, למרות שהוא כבר לא מעניין אותו מה שקורה לה, ויאמר אליה, קומי ונלך. ככה מדברים אל אישה שהתעללו בה כל הלילה? מה זה קומי ונלך? הוא רואה גם בצורה שהיא כנראה סורה שם על פתח הדלת שמשהו לא בסדר, אבל לא מעניין אותו שום דבר. ויאמר, קומי ונלך, בואי נלך, אנחנו כבר צריכים להגיע הביתה. גם האיש הלוי הזה, ההתנהגות שלו היא התנהגות מחפירה. כלומר, גם היא לא התנהגות שהיינו מצפים מאדם שכך עושים לפילגשו. ואז הוא אומר לה, קומי ונלך, ואין עונה, היא לא עונה לו, והיא קחה על החמור, לפחות תזיק עזרה, תזיק איזה צוות רפואי, אולי אפשר לעשות משהו, להחיות אותה, לטפל בה, כמו שהיא מרים אותה, שם אותה על החמור כמו איזה מסע, ויקום האיש וילך למקומו. לא מוצאים שום דבר, איזה דמעה שיורדת מעיניו, שיבכה, שיצטער, שיגיד משהו. אדיש, האיש הזה אדיש לגמרי. לא מעניין אותו שום דבר ממה שקרה לה, ואולי כבר גם, אולי אפילו יותר מפה מה שעולה כאן, שהוא בכלל היה מעדיף שלא לראות אותה בכלל. רק במקרה היא כבר, הוא יצא לדרכו, והוא מוצא אותה, אז אין לו כבר ברירה, אז הוא מעמיס אותה על החמור, ויוצא לדרכו. ויבוא אל ביתו, עכשיו נצפה שאותו האיש יקבור אותה, כמנהג ישראל, מת, צריכים לקבור אותו, צריכים להביא אותו לקבורה, אחד מהמצוות החשובות, להביא את המת לקבורה, והנה ויקח את המאכלת, ויחזק בפילגשו, וינתחיה לעצמיה ל-12 נתחים, וישלחיה בכל גבול ישראל. עושה דבר שאנחנו לא יכולים לעלות על הדעת, להבין את ה... או את מסע הטירוף שלו. לקחת במקום לקבור אותה, לעשות דבר כזה, אמנם יכול להיות שהמטרה שלו לזעזע את כל עם ישראל, אבל בדבר כזה עושים, אותו הבעל יכול היה ללכת, ולכתוב איגרת לכל השבטים, ולספר להם אפילו בפרוטרוט מה שקרה, אבל לעשות דבר כזה, לא להביא אותה לקבורה, ולשלח אותה בכל גבול ישראל, אם כן מה שעושה הבעל הזה, הבעל עושה מעשה, דבר שהוא לא אנושי, ודאי שהוא לא מוסרי, ודאי שהוא גם לא יהודי וגם לא הלכתי, ואין לו שום מקור למה שהוא עשה. כלומר, מה אנחנו רואים כאן מן הסיפור הזה? הסיפור הזה אנחנו רואים שכולם לא בסדר. גם אותה בהתחלה פילגש שברחה ממנו, הבעל הזה שלכאורה נראה לנו בעל טוב שהולך להחזיר את אשתו, גם הוא מתגלה בצורה נוראית בהתנהגות הלא אנושית שלו, וכמובן מעל כולם אנשי הגבעה היהודים שכך עושים ליהודים חוזרים על סיפור סדום. פסוק למד, והיה כל הרואה, אבל כאשר מגיעים הנתחים האלה לשבטי ישראל, והיה כל הרואה ואמר לו נהייתה ולא נראתה כזאת למיום עלות בני ישראל מארץ מצרים עד היום הזה, שימו לכם, שימו עליכם עליה עוצו ודברו. כלומר המראה הזה מזעזע את שבטי ישראל, הסיפור הזה, הקשה הזה, מביא את עם ישראל למחשבה עד איפה הם הגיעו, עד איזה הידרדרות מוסרית עם ישראל מגיע, עד איזה שפלות עם ישראל מגיע, והשבטים מבינים שעכשיו צריכים לעשות איזשהו מעשה כדי לבוא ולתקן את המעשה החמור הזה שנעשה. על מה שהשבטים עשו, על זה אנחנו נעסוק בפרק הבא.